אני מנחה למיניות מיטיבה, אני גם נכה, בגלל זה אני מדברת ככה. והיום אני ממש שמחה לארח את מרים ברנר. מרים ברנר היא סקסולוגית, היא מטפלת מינית, ונדבר על מיניות בגיל השלישי. מיניות וזקנה, או כן, כי דברים אני אוהבת. אז בוא נתחיל.
אוקיי, אז אני בת 77.
זה דבר ראשון, ככה את מתחילה.
כן. יש לי, אני בזוגיות, יש לי 4 ילדים ו-14 נכדים. יש לי תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית, ואחר כך התמחיתי בניו יורק בטיפול מיני, בשנת 1985 עד 1987, אצל מי שהייתה מספר אחד בעולם אז, הלן קפלן, היה לי ממש מזל, ממש ממש מזל להיות אצלה. עשיתי את ההתמחות ש...
רגע, את יכולה לספר עליה מילה.
הלן קפלן, זכרונה לברכה, כתבה חלק גדול...
היהודיה כמובן.
כן, כתבה את ספרי הטקסטבוקס הבסיסיים, שעד היום מקובלים בכל העולם, תורגמו להרבה שפות, בכל הנושא של טיפול מיני, כתבה כמה ספרים ממש הם קלאסיקה, על הבעיות בתפקוד מיני ועל הטיפול המיני, ודי הרבה ספרים וחוברות, ואני הייתי אצלה בתוכנית ההתמחות, שזה היה שייך לבית ספר לרפואה של אוניברסיטת קורנל, יחד עם בית חולים ניו יורק, זה היה שנתיים, סמינר, ובמקביל עבדתי אצלה בקליניקה הפרטית עם הדרכה של אחת המדריכות שלה. במקביל הציע לי מלגה למי שיארגן לה את כל ספריית הוידאו, כי הייתה מקליטה את עצמה בוידאו בטיפול למטופלים, אז אני התנדבתי ועשיתי את זה.
באיזה שנה זה היה?
1985 עד 87. והיה לי ממש מזל, כי זה היה... זה היה התקופה שממש הטיפול המיני התפתח בצורה חזקה, גם הייתי גם אצל מאסטרס וג'ונסון בסנט לואיס, שזה היה, אם, אני לא יודעת אם מכירים את הסדרה הסקס של מאסטרס, שהייתה פה לפני איזה 15 שנה, שהייתה סדרה שדי הראתה מה שהיה, והאישות שלהם הייתה קצת שונה, אבל די הראה את מה שהיה, וזה... ממש מדהים מבחינת ההיסטוריה של חקר המיניות, כיוון שזה פעם ראשונה ויחידה שהם קיבלו אישור לקיים מעבדה לחקר המיניות ומעגל הריגוש המיני אצל הגבר והאישה. הם קיבלו אישור להביא זוגות שקיימו יחסי מין ועוננו וחיברו להם מכשירים כדי לדעת מה עובר על הגוף של הגבר והאישה בזמן התעוררות מינית ואורגזמה, והם מצאו כמה דברים שמשמעותיים עד היום, גם דברים דומים בין התהליך של הגבר ותהליך של האישה, למרות שעברי המין הם שונים, כמו למשל שהאורגזמה זה כל ההתקפצות של האורגזמה זה כל 0.8 שנייה גם אצל הגבר וגם אצל האישה, ו והם פיתחו גם את התרגילים.
תגידי, את היית משתתפת בסדנה כזאת? או שאת רק באת כחוקרת?
לא, הם לא עשו סדנה, הם גייסו מתנדבים להשתתף במחקר. אני לא הייתי עושה את זה בשום אופן, אבל כן עשיתי משהו אחר מאוד נועז. אני במקביל להתמחות אצל הלן קפלן, אני גם למדתי לקראת דוקטורט במיניות האדם באוניברסיטת ניו יורק. לא השלמתי כי חזרנו לארץ, אבל זה היה לימודים מאוד מאוד חווייתיים. זאת אומרת, היו לוקחים אותנו לדבר עם זונות במנהטן, עם קבוצות פטישיסטים, עם קבוצות סדומזוכיסטים, כדי להכיר מהשטח. ואחד assignments, אחד השיעורי הבית שקיבלנו, היה לעשות משהו שלא עשינו אף פעם. ואז אני שמעתי על אני שמעתי על בטי דודסון, שהיא, עם כולם זכרם לברכה עכשיו, היא נפטרה לפני שנתיים בערך, שהייתה אומנית, והיא הייתה, היא פרסמה ספרים שהראו נשים מעוננות, והיא פרסמה ספרים שהצעירה פוט בצורת פרחים, והיא הייתה עושה סדנה לנשים, להתחבר לעונג שלהם, רק לנשים, להתחבר לעונג שלהם ולעונן ולהגיע לאורגזמה. היא עשתה את הסדנאות האלה בדירה שלה, אז אני הייתי אז במשפחה שלי עם 4 ילדים, בגיל בית ספר, אבל החלטתי שאני הולכת ללא ידוע, לא יודעת מי מה זה, אבל אני הולכת.
אז הלכת לזה?
כן.
וואו.
אז צלצלתי בדלת שלה, והיא פתחה לי בעירום, וכל הנשים שהיו שם כבר, היו כבר בעירום, והייתה סדנה של סוף שבוע, היא סדנה מאוד ידועה בקרב אנשי מקצוע, שהיא הייתה עושה באופן מעשי כדי לעזור לאנשים להרגיש נוח עם הפות, להסתכל על הפות עם מראה, להסתכל אחת על השנייה, להגיד לאיזה פרח זה דומה, לעבור חוויה של להגיע לאורגזמה עם ויברטור, כן, זה חוויה חד פעמית ומיוחדת, חוץ מזה השתתפתי גם במסגרתו המסגרת של הלימודים באוניברסיטת ניו יורק, שזה היה מאוד כזה נועז, גם היה לנו סדנה של דימוי גוף ברום, שזה היה גברים ונשים, אבל לא היה מגע, זה היה סדנה של דימוי גוף.
אוקיי, אני, היה לי פרק שדיברתי על דוקטור רות וסטיימר, שזה נראה לי גם באותה תקופה, באותו מיליה.
נכון, אז דוקטור רות, אני, לא היה לי קשר אישי איתה, אבל היא הייתה אצל הלן קפלן שנה לפניי.
וואו.
היא למדה, דוקטור רות למדה אצל הלן קפלן. כן, אבל דוקטור רות הייתה יותר התמחתה בחינוך למיניות, והסברה על מיניות, מאשר על טיפול מיני.
מאשר טיפול, ואת יותר התמקדת בטיפול.
כן, אני באה, הטיפול המיני בעצם זה התמחות בתוך טיפול, כמו שברפואה יש התמחויות, אז תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית, שזה מקביל לפסיכולוגיה קלינית היום, אז הטיפול המיני הוא, בתוך, הוא התמחות בטיפול, כמובן שאחר כך משלימים עם זה כל השנים, משלימים עם זה עם טיפול אישי וטיפול זוגי, כי הכל קשור בהכל, וכל מי שמגיע חשוב שיהיה לנו את הכלים, להשתמש בכלים לפי הצורך.
אוקיי. Okay. עכשיו, שאלת השאלות, איך, סתם זה לא שאלת השאלות, איך הגעת לזה, איך,
אוקיי.
איך נכנסת לתחום הזה?
אוקיי, אז כבר ראינו אותי מזמן, שחזרתי מארצות הברית ב-87, אז ראינו אותי לידיעות או לאישה, אז קודם כל, כשהייתי בגיל ההתבגרות, שמתי לב שיש לי הפרשות בנרתיק ולא ידעתי מה זה, והעזתי להיכנס לרופא משפחה לבד ולשאול אותו, ובמקום לענות לי הוא הסתכל עליי במבט חמור סבר, ואז אני פירשתי את זה שאו שיש לי מחלה מאוד קשה או שאני זנותית שאני בכלל מדברת על זה, והוא לא ענה לי, וחיפשתי תמיד מקורות מידע על כל מיני דברים שקורים, היה לי חבר ראשון מגיל 17, חיפשתי מקורות. אחר כך, ביותר מאוחר, אחד ממקומות העבודה שעבדתי, היה דלת פתוחה של האגודה הישראלית לתכנון המשפחה, הייתי רכזת ארצית, זאת אומרת, הכשרתי מתמחים והדרכתי את הצוות של הדלת הפתוחה.
אבל דלת פתוחה, אני גם למדתי שם, אבל דלת פתוחה זה לא טיפול.
לא,
זה אבל... גם הנחיה.
לא, אבל... נכון, זה לא טיפול, זה ייעוץ והנחיה. אבל מה שרציתי להגיד, והייתי, הדרכתי את התחנות ב10 מקומות, 10 מקומות בארץ, מה שרציתי להגיד, שהיו לנו כמה דרכים לתת את הייעוץ, ואחת הדרכים היה גם באתר אינטרנט, בשאלות ותשובות, והיה לי כזה סיפוק, בהקשר למה שאני חוויתי, היה לי כזה סיפוק לענות על השאלות האלה הבסיסיות, של כל מה שקורה עובר על הבנים והבנות בגיל ההתבגרות. בהמשך גם היה לי מדור בעיתון ראש אחד, שנקרא איזה מנו ראש, ועניתי 4 שנים על שאלות ותשובות, וזה יצא בתור ספר, בהוצאת ידיעות, כן. אז זה השלב של החינוך המיני, אבל כל השנים אני עוסקת בטיפול מיני.
אוקיי. ובאיזה שלב הגעת לעסוק במיניות של אנשים מבוגרים?
האמת היא ש...
צריך להגיד זקנים מבוגרים.
אני מרגישה נוח להגיד זקנים, גיל שלישי, גיל הזהב, מה שרוצים, אבל בגדול, אם שואלים אנשים מאיזה גיל מתחילים להיות זקנים, אז ככל שאני מתבגרת, אני מתבגרת, וככל שאנשים חיים יותר זמן, אז זה כאילו עולה, פעם להיות זקן היה להיות 70 פלוס, היום אולי זה 80 פלוס, אני לא יודעת, זה משתנה. בכל אופן, אני יכולה להגיד שאני בגיל 77, בעבר הרחוק גרושה, והקשר הנוכחי שיש לי עם גבר בן 88, שהכרנו לפני 6 שנים, בקבוצת תמיכה, של בני זוג של אנשים עם דמנציה. זאת אומרת, לשנינו היו בני זוג עם דמנציה, וככה הכרנו, וככה התחיל הקשר. אז זה במובן הזה של, אם שואלים עד איזה, המיניות לאיזה גיל זה רלוונטי, כן?
והתשובה היא?
התשובה היא, בלי גבול של גיל, עבר המין המרכזי זה הראש, המוח, ובלי קשר לתפקוד, גם יש... עניינים שקשורים לתפקוד בגיל המבוגר, אבל בלי קשר לתפקוד, אם אנחנו מסתכלים על מיניות ממש במובן הכי רחב שיש, שזה גם ליטוף וגם מסאז' וגם מגע אירוטי, ובלי קשר אם מגיעים לאורגזמה או אם יש חדירה או אין, בלי קשר, כל במובן הכי הכי רחב של מיניות, שזה גם יכול להיות מבט בעיניים, זה יכול להיות גם פתק, אז ממש בלי גבול של גיל, ומהרבה בחינות אפשר גם להגיד שככל שאדם מבוגר יותר והגוף מזדקן ומשתנה ויש קמטים וקטמים ואולי יותר מחלות ותרופות, אז הרבה פעמים אפילו ההזדקקות למגע ולליטוף הוא לפעמים עוד יותר משמעותי בגיל צעיר, כשזה הכל כזה מובן וקל.
ורציתי... בגיל המבוגר.
כן, דווקא בגיל
כן,
המבוגר.
כן.
ורציתי לציין בהקשר הזה את הספר של פרופסור מיה ליבליך,
אוקיי.
רק חיבוק, שהיא כתבה אותו בתקופת הקורונה, היא ראינה זוגות שהתחילו קשר חדש אחרי גיל 70, וראינה אותם על המשמעות של הקשר בשבילם, והמשמעות של האינטימיות.
נו, אני מחכה לשמוע מה היא נתנה.
אני לא פרטה הרבה לגבי מיניות, היא יותר התמקדה על הקשר הרגשי הזוגי, אבל הרבה מאוד היה דגש על החשיבות, על המשמעות של הדאגה הדדית ושל החום הפיזי והרגשי.
אבל פה יש לי שאלה שקורצת לי. פה בטח יש הבדלים בין המגדרים, בין גברים לבין נשים. נשים מספיק להם חיבוק, גברים, האם מספיק להם חיבוק? אני לא יודעת.
אוקיי, אז יש הבדלי מגדר, אבל כמובן שההבדלים בתוך כל מגדר הם מאוד משמעותיים, ואם בעבר אנחנו יכולים להגיד שהאנשים שהם היום בגיל 70 פלוס, 80 פלוס, 90 פלוס, הם גדלו עם כמעט מעט מאוד חינוך מיני, או חינוך מיני שלילי לגבי מיניות האישה, או שהכל בשביל הגבר, אז חלק מהם סגורים בנושא הזה, בעיקר נשים, אבל יש בהחלט אנשים בגיל הזה, 70 פלוס, 80 פלוס, 90 פלוס, שהם מתקדמים עם הזמן, רואים בסרטים קטעים, הם קוראים, הם פתוחים, חושפים לכל מה שקורה, ויותר פתוחים לנושא. יש כמה הבדלים בין המגדרים. קודם כל, אם גבר בגיל 20 פלוס, 30 פלוס, יכול לעבור את כל מעגל הריגוש המיני של חשק, התעוררות מינית ואורגזמה ב3 דקות, זה לא אומר שזה קורה תמיד, אבל הוא יכול, בדרך הרוב יכולים, אז אישה לא, אישה זקוקה ליותר זמן, 10 דקות, 15, 20 דקות, קודם כל הסוויץ' מהיום יום לאווירה המינית, אצל האישה זה יותר מורכב, לא ניכנס לזה עכשיו אם זה קשור להבדלים במבנה המוח או סוציאליזציה.
את אומרת, זה מדעי.
איך חוקרים את זה? אין לנו נתונים סופיים, אבל יכול להיות גם, אבל ברור שיש גם הבדלים בסוציאליזציה, אבל נשים גם בגלל מבנה עברי המין וההבדלים הפיזיולוגיים, הכל לוקח לאישה יותר זמן. שוב, זה יכול להיות גם פה עניין תרבותי, כי לאישה גם לוקח יותר זמן לעשות את הסוויץ' להיכנס לאווירה. ומה שקורה עם הגיל, בגלל ההאטה של המערכות בגוף, נגיד בגיל 60 פלוס, 70 פלוס והלאה, אז הקצב של הגבר מתקרב לקצב של האישה. אז במובן הזה, אם יש קשר טוב בין בני הזוג, ויש רצון לאינטימיות גם פיזית, מינית, אז יכולה להיות גם התקרבות במובן הזה, ששניהם לא ממהרים, באיזשהו שלב אולי הם גם בפנסיה, יש להם יותר זמן, לא ממהרים, יכולים לקחת את הזמן. אם בגיל צעיר לגבר יכולה להיות זקפה ספונטנית מאוד מהירה, בגיל מבוגר, אני מתכוונת לגילי הזקנה, הרבה פעמים הוא צריך השקעה של גירוי כדי להגיע לזקפה, לפעמים הוא חושב שמשהו לא בסדר, והרבה פעמים זה בורות, זה חוסר ידע לגבי השינויים של הגיל.
אוקיי, אוקיי. ורגע, את מדברת על זוגות, מה עם בן אדם שהוא לבד? כאילו באמת בן אדם שהוא מבוגר, שהוא כן. לבד, האם הוא צריך לוותר על המיניות?
אנשים מעוננים בפוטנציאל, כמובן שוב, זה תלוי במוטיבציה, ברצון, בנוחות, אבל מבחינת, באופן כללי אפשר להגיד שגם גברים וגם נשים מעוננים מגיל מאוד מאוד צעיר, אפילו שנה וחצי, שנתיים, שלוש, אצל הבנים מתחיל קצת קודם, כי הם מגלים את הפין קודם, כשהם בלי חיתול. אבל גם בגיל המאוד מבוגר, יש אנשים שהם לבד, יש עוננות, יש אנשים שמעוננים מיד, יש אנשים שמגלים גם את הצעצועי מין, את הוויברטורים למיניהם, היום גם לא צריך להיכנס לחנות סקס, אפשר גם להזמין דרך האינטרנט, אני לא יכולה לתת לך אחוזים, אבל זה קיים.
ואז מה תאמרי על ההבדלים המגדריים? כאילו באמת, האם אני כאישה מבוגרת, האם יותר מביך אותי להתעסק בזה?
כן.
מביך ל...
בוא נגיד שאולי יכול להיות שהבחורות היום בגיל 20 פלוס, כשהם יהיו בגיל 70-80, אז עם החינוך הקצת יותר פתוח, אני אומרת קצת מסיבה גם, הקצת יותר פתוח שיש היום, אז יכול להיות שהן יהיו יותר פתוחות לזה, אבל בהחלט הנשים היום בגיל השלישי, שגדלו בעבירה שהם גדלו, אז זה יותר מביך מהגברים, גם אצל הגברים הכל יותר חיצוני, ויש כנראה יותר עוננות של גברים אצל נשים. אני יכולה לתת לך דוגמה למבוכה של אישה בגיל 70, שהגיע אליי זוג למרפאה לטיפול מיני כשעבדתי בבית חולים, עם בעיה בזקפה שלו בגלל תרופות שהוא לקח לסוכרת ולחץ דם גבוה, ודיברתי גם עם כל אחד מהם לחוד, ואז שאלתי אותה בשיחה אישית, מה עבר עלייך במשך השנים, איך היה הייתה מיניות בשבילך, ומה קורה היום, אז היא אמרה, היה בסדר, רק היה דבר אחד שהפריע לי, אבל היא לא יכלה להגיד לי, אז שאלתי אותה המון המון שאלות הכוונה, עד שהבנתי שהוא נגע לה חזק מדי בדגדגן, אז שאלתי אותה, ממתי? אז היא אמרה, תמיד, עכשיו תמיד היה 50 שנה, אז אחד הדברים שאני מדגישה, כמו בכל טיפול מיני, התקשורת היא חלק מאוד מאוד מרכזי בכל טיפול, גם אנחנו מודדים אותם לתקשורת, בהתנסות של מאסר וג'ונסון שפיתחו, הסנסט פוקוס, מיקוד חושי, שהתקשורת האינטימית זה חלק מזה, אבל גם זה שאני מדברת על זה איתם, אנחנו המטפלים המינים, זה עושה להם גם מודלינג, לדבר בפתיחות. אז הדוגמה הזאת דרך אגב שהבאתי לא יוצאת דופן.
באמת.
כשלא מדברים על דברים, אז הם נשארים.
כן. את יודעת, אני עצמי, אני נפצעתי בתאונת דרכים, כשהייתי בת 15. תאונת דרכים מאוד קשה.
וואו, ממש בגיל ההתבגרות.
ממש, בדיוק. בדיוק, רגל
שהכל זה גם חלק מהפגיעה?
כן, הכל זה גם חלק מהפגיעה. ובאמת נוכחתי במהלך השנים, אחרי זה למדתי קולנוע, ולמדתי באמת במיניות, הנחיה למיניות בריאה, ובאמת, כאילו, נוכחתי שיש טאבו בנושא של מיניות ונכות, ובעצם איזשהו מסר שאת מקבלת מהחברה, שבתור נכת לא אמור להיות מינית, וזה מאוד מאוד בלבל אותי, בטח כילדה מתבגרת, ואני קצת, אני רואה את הקשר הזה בין זקנה, כאילו גם, אני חושבת שגם מיניות בזקנה היא מין טאבו כזה, שאם אתה זקן ואתה חושב על מיניות, אז אתה אשמה זקן, או שאת כאילו כל מיני תארים לא מכבדים, כי אם אתה זקן אתה אמור לחשוב על מה, לסרוק גרביים.
או על הנכדים.
על הנכדים בטח, ולא פס חלילה על מיניות.
זה נכון, אנחנו רואים את זה גם... במוסדות ציודיים ובדיור מוגן ובכל מיני מקומות, אנחנו רואים לצוות מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה, צריכים ממש הדרכה. אבל רציתי עוד להגיד לך משהו על מיניות ונכות, כי כשהייתי רכזת דלת פתוחה של האגודה לתכלול המשפחה לפני 20 שנה בערך, ובאותו זמן עבדתי כמנהלת מקצועית של המרפאה לטיפול ושיקום מיני במרכז רפואי רעות בתל אביב, ביחד עם פרופסור רפי חירותי, שהוא היה מנהל הרפואי, המנהל, ואני הייתי המנהלת המקצועית הטיפולית. כשהתחלתי לעבוד שם, אני באתי מהדלת הפתוחה, אחרי מאמץ של הרבה זמן, לחפש דלת פתוחה לבעלי מגבלות פיזיות. ולא מצאנו, וחיפשנו. עם דוקטור אילנה ציגלר, שהייתה מנהלת האגודה, והיא מאוד מאוד מאוד... חשבה שזה חשוב, וחיפשנו בכל מיני מקומות, ולא מצאנו. וביום שהגעתי לרעות, שיתפתי את פרופסור רפי חירותי, והוא התלהב, ועניין את מנהלת בית החולים שהייתה אז, ותוך זמן מסוים זה קם, ועד כמה שאני יודעת זה קיים עד היום.
כן, זה קיים עד היום.
דלת פתוחה לבעלי מוגבלויות עם צוות מיוחד שמבין, עכשיו מה שבקשר למה שאת אמרת, זה בדיוק ככה, אנחנו הערכנו את הגילאים, כי דלת פתוחה בדרך כלל זה לגיל ההתבגרות ו-20 פלוס קצת.
כן.
אבל בגלל שהמשפחות והצוות והסביבה לא מתייחסים לנכים כמיניים, אז אנחנו הרחבנו את הגיל עד לגיל 20 פלוס, 30 וכולי. כן.
לא, רפי כפרה עליו, הוא באמת, יש לו עוזר בדברים חשובים מאוד בנושא הזה.
אז זהו, ובקשר למה שאת אמרת, לגבי הסתכלות על הנושא של מיניות של זקנים,
כן.
אז ממש אנחנו רואים את זה. יש פה ושם ניסיונות לעשות כנסים ולשים את הפוקוס על זה, אבל זה תהליך ארוך. אבל כן היה לפני איזה 30 שנה, היה בבר אילן כנס על מיניות האישה הזקנה שאני השתתפתי בו.
כאילו באמת, אני גם חושבת, את יודעת, על פנטזיות לעומת הגוף ההולך ו... ומה המילה היפה להגיד את זה? הולך ו... נחלש, הולך ו...
מזדקן.
אוקיי, תודה רבה. בדיוק הולך ומזדקן. כאילו, לא יודעת, בראש יכול להיות שאני עדיין בריאה, ובגוף אני כבר אישה זקנה. איך מיישבים את הפער הזה?
אני חושבת שלהרבה אנשים יש קושי עם הפער בין השינויים של הגוף, והשינויים במערכות הגוף, אנרגיות ובקמטים ובכולי, לעומת התחושה הפנימית, שיש הרבה אנשים שמרגישים צעירים בפנים, אם יש להם ראש צעיר, יכולים להרגיש צעירים ולעקוב אחרי כל מה שקורה בתחום המיניות ובכלל, ולהרגיש גיל אחר לגמרי בראש, וכן, זה התמודדות לא פשוטה, ואני חושבת שזה חלק ממה שאם אנשים בגיל הזה גם באים לטיפול, אני חושבת שזה גם חלק ממה שעולה בטיפול, קבלת השינויים, קבלת השינויים, אם זה זוג, אז קבלת השינויים אחד אצל השני, זה לא פשוט, יש ניתוחים ויש מחלות ויש תרופות ויש קמטים ושוב אנחנו חוזרים לנושא של התקשורת. תקשורת, 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 כי כמה שבני הזוג הם חברים טובים, הם יכולים לדבר על זה ואפילו לשתף בקושי האישי עם עצמם, בקושי עם בן או בת הזוג שלהם, בלי להרגיש שהם נפגעים או פוגעים או נפגעים, אלא מבחינת שיתוף אמיתי, אותנטי, בדברים שהם המציאות של החיים.
כן. את אמרת משהו מעניין קודם, לגבי בתי אבות. באמת, איך מתמודדים עם זה? כי אני יודעת שאני גם, אז אני הייתי בבית חולים שיקומי הרבה מאוד שנים, ממש אחרי הפציעה שלי בגיל 15, ואין לך פרטיות בבית חולים, אין לך פרטיות כנערה מתבגרת, לגעת בגוף שלך, לבדוק כאילו, אסור, זה לא, כל רגע אחות יכולה להיכנס.
וגם אם מתפתח קשר זוגי, בבית חולים, או במרכז שיקומי, או במוסד סיעודי, דיור מוגן מודרני זה כבר אחרת, כי זה דירות עצמיות, וגם שם קורים הרבה דברים. אבל מבחינת, כשאנשים תלויים בצוות טיפולי, אז בהחלט גם אין חדר לבד בדרך כלל, וזה באמת נושא שממש ממש חשוב שהעובדים הסוציאליים, הפסיכולוגים, המטפלים שקשורים, פסיכיאטרים שקשורים עם המרכז השיקומי או בית החולים או המוסד הסיעודי, שממש יעלו את זה עם הצוות, יש מקומות שזה קורה, אבל זה ממש ממש חשוב. יש כל כך הרבה...
את מעבירה הכשרות כאלה?
בעבר, היום כבר לא, אבל יש לנו המון אנשים שעושים את זה. היום אני לא מעבירה הכשרות כאלה, אבל בעבר היה לי למשל, ספציפית על הנושא למשל של אירועי לב, לא קשור למוסד או בית חולים, אבל למשל ספציפית לנושא של אירועי לב, היו לי כמה שנים שאני הייתי נוסעת פעם בשבוע, באופן קבוע למרכז שיקום חולי לב בנתניה, ועם אוכלוסייה מתחלפת שעברה אירועי לב שונים, והם היו באים לשיקום שבוע, והשיח על ההשלכות של אירועי הלב על המיניות היה נושא קבוע בשיקום, והייתי מתחילה את המפגשים בשאלה, האם מישהו דיבר איתכם עד היום על ההשלכות של האירוע שעברתם, או התקף לב, או ניתוח מעקפים, או כל דבר אחר, האם מישהו דיבר איתכם על זה עד היום? והתשובה הייתה לרוב לא, בכלל לא. ואני מאוד עודדתי את האנשים להתגבר על המבוכה או על הבושה אם יש, ולשאול בצורה ישירה, מה ההנחיות שמקבלים, מה ההשלכות, יש כל כך הרבה אי-הבנות בגלל חוסר ידע, שאחר כך מעיבות על המערכת הזוגית האינטימית של הזוגות, המון, רואים את זה המון בקליניקה.
כן, את יודעת, העוזרת שלי, אז בשבתות מדי פעם היא עובדת אצל אנשים מבוגרים, והיא סיפרה לי שהלכה לעבוד אצל מישהו, והבן שלה אמר לה, הבן שלו אמר לה, שבין השעות כך וכך, אז לסגור את הדלת, ולתת לו זמן חופשי.
וואו.
שהוא רוצה לראות פורנו. עכשיו אני כל כך התרגשתי מזה.
זה ממש מרגש.
נכון.
מאוד.
ממש, כאילו, באמת.
איזה כבוד.
ממש כבוד, זה כאילו לתת לגיטימציה.
נכון.
להיות בן אדם זקן.
כן.
כאילו.
כן, נכון, ממש. כן, מאוד, מאוד מיוחד. כן. ואפשר גם לדבר על אנשים שהם לבד, שהם יוצרים גם קשר שזה פרק ב' או פרק ג', וזה גם קורה, שמגיעים אנשים לקליניקה, ובגלל השינויים של הגוף והשמנה וכל מיני דברים אחרים, שיש להם ממש חשש להתחיל קשר אינטימי ולהתפשט ולהתקרב פיזית, אם זה אלמנים ואם זה גרושים ואם זה רווקים שבפעם הראשונה, וגם כאן יש הרבה דברים שהם צריכים להתמודד איתם.
אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית, איך את התמודדת עם כל הידע שיש לך בנושא, איך את התמודדת עם הזוגיות השנייה
אני לא אכנס לפרטים כי לא קיבלתי רשות, אבל אני יכולה להגיד שכל הידע שלי מאוד 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 עוזר לי, גם לקבל מצבים ולהבין מצבים, והתקשורת, ליזום תקשורת, זה ממש ממש עוזר לי.
ידע זה בכלל דבר חשוב.
מה?
ידע זה דבר חשוב.
כן.
כאילו באמת אם לאנשים יהיה את הידע, כן. גם על הגוף שלהם.
נכון.
גם יכירו את הגוף שלהם, ויעזו להתמודד עם מוסכמות.
כן. אבל בגדול, כמו שאמרתי קודם, כשאני נותנת הרצאות על אינטימיות בגיל המבוגר או בגיל השלישי, ואני שואלת אנשים עד איזה גיל אפשר לקיים יחסי מין, אז רוב האנשים היום כבר יגידו שבלי גבול של גיל. ואני שואלת במה זה תלוי, אז כבר יש אנשים שיגידו אם הוא עומד או לא עומד. ואני רוצה להגיד שזה לא תלוי בזה. אוקיי, שקודם כל יש לנו פתרונות היום כמעט לכל הבעיות בתפקוד מיני, אבל גם אם לא רוצים לטפל בנושא של הזקפה, או רוצים לקבל את זה ככה, אפשר לקיים יחסי מין עם הנאה מאוד גדולה, גם בלי זקפה ובלי חדירה. לנשים יותר קל לטפל ביובש בנרתיק, יש משחות ששמים בפתח הנרתיק ועל עבר המין של הגבר, עם הורמונים או בלי הורמונים, אבל אצל, בוא נגיד של, אפשר להגיע לרמה גבוהה של עוררות מינית ולא להמשיך הלאה, ואפשר גם להגיע לרמה גבוהה של עוררות מינית בגירוי חיצוני, כאילו החשק, ההתעוררות והאורגזמה הם במקומות שונים במוח, וכל אחד יכול להיות בלי השני. ואנשים לפעמים לא מאמינים שהם יכולים להגיע להנאה גבוהה ולאורגזמה בלי זקפה למשל. וכן אפשר. אבל שוב, יש לנו גם פתרונות לכל המצבים האלה היום.
רגע, אז את מתעסקת גם בטיפול, איך קורא זה טיפול קליני, כאילו, לבעיות
רפואיות את מתכוון?
רפואיות.
לא, אז ככה, בכל מרפאה, קודם כל יש לנו את האגודה שלנו, של המטפלים המיניים, שחלק גדול זה רופאים מטפלים מיניים, וחלק גדול זה מטפלים מהתחום הרגשי, מטפלים מיניים. פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קליניים, אנשים מתחום תואר שני בטיפול. אוקיי? עכשיו, במרפאות טיפול מיני,
ובאמת גם מה, כלומר, אם יש לבן אדם בעיה,
אנחנו יכולים
לפנות. אוקיי. אנחנו יכולים למצוא את העזרה.
אוקיי. אז קודם כל, האגודה שלנו קוראים איתם, א' י' ת' מ' סופי, אגודה ישראלית של מטפלים מיניים. עד לפני כמה חודשים אני הייתי חברה בוועדת ההסמכה של האגודה. אגודה מאוד רצינית, מאוד מקצועית, שומרת על הרמה של הטיפול המיני בארץ, ממש ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר, כמו שיש במזרח ומערב ארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, באנגליה, ממש רמה גבוהה. עכשיו, ברוב בתי החולים בארץ יש לנו מרפאות לטיפול מיני, מרפאות מוסמכות לטיפול מיני, שאנחנו באגודה שומרים על ההסמכה של המרפאות ועל ההסמכה של המטפלים, ומי מתקבל להתמחות, והתהליך שאדם עובר כדי להתמחות ולקבל את ההסמכה, מאוד מאוד מקצועי וברמה גבוהה. אז בעצם כל אדם באזור שהוא גר בארץ, יכול להיכנס לאתר של איתם, א' י' ת' מ' סופי, ולבדוק איפה המרפאה לטיפול מיני הכי קרובה. אני גם רוצה לציין שגם זה קצת קשור במיתוסים ודוגדומות, שכאילו המרפאות לטיפול מיני זה בשביל צעירים. ממש לא. זה ממש בלי גבול של גיל, והרבה אנשים מגיעים בגילאים הגבוהים, כי יש מחלות ותרופות שמשליחות על התפקוד, יש את גיל המעבר גם, וכל מה שמשליך על התפקוד, ומה שקורה, את שאלת אותי אם אני עושה את הטיפול, אז אנחנו תמיד עובדים, מטפלים ורופאים ביחד, בצוות, גם באבחון וגם בטיפול, לפי הבעיה, אם הבעיה היא יותר מהכיוון הרגשי, האישי או הזוגי, אז אנחנו מטפלים מטפל, ואם זה יותר רפואי, אז זה הרופאים, והרבה פעמים זה שילוב של דברים. למשל, יכול להיות שגבר לוקח תרופה ללחץ דם גבוה, ואחרי כמה זמן זה מתחיל לפגוע לו קצת בזקפה, והזקפה היא קצת יותר חלשה, אבל עדיין יש זקפה חלקית שאולי מתאימה, מספיקה לחדירה, אבל הוא נלחץ, נכנס לחרדה, ואז לפני חדירה, הזקפה יורדת עוד יותר, ואז זה שילוב של שני הדברים, ואנחנו תמיד עושים את האבחון ואת הטיפול לפי הצורך.
זה נראה לי לא רק בגיל מבוגר.
נכון, זה לא רק בגיל מבוגר, אבל בגיל מבוגר יש יותר סיבות רפואיות לבעיות שמשלכות על התפקוד המיני.
מעניין, זה נורא, זה נורא, זה באמת נושא שהוא כאילו, הוא לא צריך להיות טאבו.
לא. נכון. אבל בואי נגיד שגם עם כל הקדמה שאנחנו חושבים שיש בחברה שלנו, ורואים סצנות סקס מאוד מאוד מפורשות, אני לפעמים כשאני בסרט ויש סצנת סקס מפורשת, אני חושבת על כל הזוגות הזקנים שבקהל ואיך הם מרגישים, שהם יושבים יחד ורואים את זה ומה קורה ביניהם מבחינת התקשורת על הסרט, כי זה יכול לעורר הרבה אי נוחות. אבל באופן כללי, החברה שלנו היא עדיין לא במקום טוב.
את מכירה את הסרט עם אמה תומפסון?
כן, וואו, סרט ענק, ענק.
בוא נדבר על הסרט הזה.
כן. אני חושבת...
אף פעם לא מאוחר מדי.
הסרט הזה עושה חלק גדול מהעבודה שלנו.
בואי נצפרי את הסרט.
של העברת המסרים... של ה... קודם כל, אני לא יודעת בדיוק בת כמה היא בסרט, אבל נגיד 70 אולי, 70, ויש לה שם בן זוג לצורך התנסות מינית צעיר יותר. עצם ההעזה שלה לרצות להתחבר להנאה שלה, אחרי שהיא הייתה בזוגיות שהיא לא נהנתה, שהקשר לא טוב, היא לא נהנתה מהמיניות שלה, ההעזה שלה לפנות ולחפש מישהו שיעזור לה ליהנות מהמיניות שלה, בדמות שבסרט, זה כבר מסר כל כך כל כך חשוב, שמשנה לנו את כל המיתוסים שיש לנו בראש, ועצם המוכנות...
רק בוא נגיד מילה על הסרט, הסרט שבוים על ידי אישה, אגב, הוא מספר על גברת בגיל העמידה, שמחליטה שהיא רוצה לקחת ג'יגולו, והיא מזמינה ג'יגולו, וכמובן מתחילה, זה כמובן לא ישר יחסי מין, מתחילה לדבר ולדבר 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 על הלגיטימציה שלה, כמה מותר לה לרצות את המיניות הזאת, כמה מותר לה לחפש תענוגות, ואז, והוא באמת עזר לה לגלות את הגוף שלה.
והיו לה הרבה עקבות בדרך, הרבה עקבות, והוא עם הרגישות שלו והסבלנות שלו והחום שלו והקשר הרגשי שהתפתח ביניהם, הוא עזר לה בכל שלב להתמודד עם העקבות שהיו לה, ולהבין שהיא בעצם כן רוצה ושהיא כן מוכנה, והרגע הזה שהיא גם עומדת מול המראה, אז זה גם אפשר להגיד מילה על אמה תומפסון כשחקנית, שהיא שחקנית ידועה ויפה ושאנשים מכירים אותה כצעירה, אומץ שלה לעמוד מול המראה,
כן,
ולהסתכל על הגוף שלה עם השינויים, גוף הירום,
קמטים,
כן. כן. אני חושבת שהסרט הזה עושה שירות מאוד מאוד טוב לאנשים באופן כללי בכל הגילאים.
ממש, נכון, לגמרי. את יכולה לתת כמה טיפים לאנשים מבוגרים, זה גם לא, זה גם, אני גם יודעת, עם כל השיחה איתך, זה לא באמת רק אנשים מבוגרים. כלומר...
נכון, אבל לאנשים מבוגרים יש עניינים נוספים להתמודד איתם.
גם קודם, את אמרת משהו חשוב על ההבדל בין על מיניות, שזה באמת מרחיב את המנעד של זה לא מעניין חדירה, כן, לא. אולי זה כן, אבל...
אז אני רוצה לספר עוד משהו שנזכרתי בו. במסגרת ההכשרה שלי באוניברסיטת ניו יורק, היה לנו קורס על מיניות בזקנה, והראו לנו סרט ישן, גם אז, זה היה 1985, כבר אז זה היה סרט ישן, על זוג הולנדי בגיל 70, שהם היו נודיסטים, והם היו מדי פעם הולכים לחוף בעירום, והסרט היה נפלא, אני חושבת שקראו לו Love at an Older Age, משהו כזה, סרט נפלא שהראה את כל החיים שלהם, מי שהם היו זוג צעיר, ונולדו להם ילדים, וכל מיני דברים שעברו להם כזוג, ואז הראו את החיים שלהם בפנסיה, תוך כדי שמראים את החיים שלהם בפנסיה, כל אחד עם העיסוקים שלו, מראים קטעים מעשיית האהבה שלהם, מה-love making, כן? ומראים את הליטופים, ואת הצחוקים, והוא מדבר על זה שהוא כבר לא תמיד מגיע לאורגזמה, וזה בסדר, והוא נהנה, והיא מדברת על הארטריטיס שיש לה, ארטריטיס, זה משהו שקשור ל... שרירים, ארטריטיס, ותוך כדי זה מדברים על מה שקורה, זאת אומרת, רואים אותם עושים אהבה, והקולות שלהם נשמעים, וכל פעם מראים עוד קטע ועוד קטע, ובסוף מראים אותם, נותנים אחד לשני גירוי חיצוני, ומתכסים בסדין, וכשהסרט נגמר, אני הייתי למרות שזה היה מזמן, הייתי אז בין המבוגרות שם, בקבוצה היו הרבה צעירים. והצעירים אמרו, וואו, כמה מעצבן, כמה זמן לוקח להם. ואני הייתי מאוד בעיניים, כל כך התרגשתי.
בת כמה את היית?
ב-85, הייתי קרוב ל-40 או משהו, אני חושבת. נולדתי ב-47, אז כן. זה ממש היה מרגש, זה היה פעם הראשונה שנחשפתי לזה, וכן, אני חושב שזה סרט שכולם צריכים לראות.
כן, יש לי שאלה, את חושבת שיש הבדל בנושא הזה, בין הארץ לעולם?
עולם זה היה, יש פערים ענקיים, בגלל זה אני אמרתי קודם, מזרח ומערב ארצות הברית, אזורים מסוימים של קנדה, בערים הגדולות, אוסטרליה, ניו זילנד, אנגליה, עוד אולי כמה, וכמובן כל הסקנדינביות. אני חושבת שבישראל יש פתיחות די קרובה להם. יש המון המון ארצות שלא, אולי רק בערים הגדולות, אבל... בואי נגיד שבהולנד יש מוזיאון למיניות כבר שאני אני שמעתי עליו לפני 40 שנה, אוקיי? וגם הייתי בו, אז כבר אז הוא היה ותיק.
כן, לא, אני מדברת אבל בנושא הזה של מיניות וזקנה.
אני חושבת אותו דבר, הפתיחות, כן, הפתיחות בכל המקומות האלה. אני רוצה להגיד אבל משהו כללי לגבי החברה שלנו.
כן.
גם החברה שלנו בארץ יש פערים ענקיים בינינו, בין קבוצות שונות באוכלוסייה. אבל בואי ניקח את צפון תל אביב כדוגמה, כאילו, כן, פתיחות מאוד גדולה. אני במשך הרבה שנים הייתי עושה מסיבות רווקות, והייתי לוקחת ויברטורים בין היתר גם, אבל היינו מדברים על כל מיני נושאים של הבדלים בין גברים ונשים ותקשורת אינטימית, והייתי שואלת את הבחורות, לא על עצמן אבל על החברות שלהם, הייתי אומרת, אם החברות שלכם רוצות לכוון את החבר שלהם איך לגעת להם בדגדגן, האם הם עושות את זה בתקשורת פתוחה, האם זה קל להם לעשות, והרוב היו אומרות לא. אוקיי? זאת אומרת שעם כל הפתיחות שיש היום עדיין, מיניות יש בכל מיני תכנים, ויש בדיחות גסות, וכאילו גסות, ויש הפתיחות האמיתית בין בני זוג, וזה תמיד חשוב, ובגיל השלישי בוודאי זה חשוב, ולהם יש גם את החינוך שהם קיבלו כשהם היו צעירים, שהוא יותר מגביל, אז עדיין בחברה שלנו יש פער בין נראות של פתיחות, אבל עדיין הפתיחות האמיתית בין בני זוג, לדבר גם על יוזמה וגם על אם הם נפגעים מאחד שמסובב את הגב, או כל מיני דברים כאלה, עדיין אין פתיחות כל כך.
אוקיי.
אני לא אגיד שאין פתיחות כל כך, בואי נגיד שאנחנו בתהליך, ויש לנו עוד דרך.
אוקיי, זה יותר אופטימי. ויאללה, בוא נסיים איזה טיפ.
אז אני מאוד ממליצה לזוגות ללכת עם המיקוד החושי, הסנסד פוקוס של מאסטרס וג'ונסון. שזה אומר, אני מדברת עכשיו על הזוגות בגיל השלישי, אבל זה נכון לכולם, כתהליך חווייתי לימודי מאוד משמעותי. לקבוע זמן אינטימי, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, ולארגן את החדר, מבחינת תאורה, טמפרטורה, לסגור טלפונים, להתקלח קודם, מוזיקה רק אם זה כמו ספא, להפוך את זה למין ספא, לא מוזיקה שתופסת תשומת לב, וללטף אחד את השני לפי התור, בלי שיח תוך כדי, כי התקשורת היא בסוף. זה ממש התרגיל של מאסטרס וג'ונסון בשנת 1970 ומשהו. ואז אחד, נניח האישה שוכבת על הבטן, והגבר מלטף אותה מאחורי הראש, גב, ישבן, רגליים. הם יכולים להגיד מראש איזה סוג מגע הם רוצים, כי זה לא מסאז' של שחרור שרירים, אלא זה ליטוף, וליטוף יכול להיות יותר קל ויותר חזק. אז אם הם לא בטוחים, הם יכולים להגיד אחד לשני. בכל אופן, הוא מלטף אותה כשהיא שוכבת על הבטן, והיא עוצמת עיניים ומתרכזת בשני דברים. אחד זה ברגע, ואחד זה באזור בגוף שמקבל את המגע, וזה חוויה של מיינדפולנס. מיינדפולנס זה אחד הדברים, אז מאסטרס וג'ונסון לא קראו לזה מיינדפולנס, אבל היום מדברים על זה המון, ואז האישה מסתובבת, שוכבת על הגב, והגבר מלטף אותה בחלק העליון של הגוף. אנחנו בטיפול אנחנו מדרגים את זה לפי מה שמתאים, אבל כחוויה זוגית שלא קשורה לטיפול, אז יכול להיות כולל עברי המין, בלי להתמקד על עברי המין, כולל השדיים, כולל בעבר המין, והאישה עוצמת עיניים, מתרכזת ברגע, ובאותו אזור בגוף, שהיא מקבלת המגע, והיא שמה לב, לא להגיד עדיין, היא שמה לב, איך המגע באזורים השונים, והיא רוצה יותר חזק, יותר חלש, יותר מהר, יותר לאט, ואז הם מתחלפים, הוא שוכב על הבטן ועל הגב, היא מלטפת אותו בכל הגוף, כולל עבר המין, בלי להתמקד, והוא מתרכז שוב ברגע ובאזור בגוף שמקבל את המגע, וכשהם מסיימים, הם נשארים בישיבה או בשכיבה, ומשתפים אחד את השני בפרטי פרטים על איך זה היה, עם בקשות לפעם הבאה.
וואי, זה אגב תקשורת, מה שאמרת.
נכון, התקשורת בסוף, הרבה פעמים זוגות שעושים את זה, זה הפעם הראשונה שהם מתקשרים בצורה כל כך מפורשת וישירה וברורה.
וואו, מקסים ממש. טוב, אז ממש תודה רבה לך.
בבקשה.
פתחת נושא כל כך מעניין וחשוב.
תודה רבה, היה לי כיף לדבר איתך.
כן, ממש. יאללה, ביי ביי.
ביי.
אז גמרנו עוד פרק. מוזמנות ומוזמנים להקשיב גם לפרקים הקודמים בפודקאסט, ותהיו בשלום עם עצמכם.